גילוי נאות, נקרא לזה ככה, פגשתי אחד היוגים בחוץ והיה קצת מוטרד מזה שהוא צוחק. אז מותר לצחוק בשיחת דרמה חופשית, בכלל מותר לצחוק בריטרי כמה שעולה. כמה מכם האמת במהלך הריטריט סיפרו לי ש... תופעה שמאוד מוכרת האמת בריטריטים, שעלה להם משיר ושב והתנגן כל הזמן, כל הזמן במהלך הריטריט שוב ושוב הופיע השיר ועולה. וגם אחר הצהריים הזה כשאני נתתי שם לשיחה דרמה הזאת, עלה לי פתאום איזשהו שיר. אני זכרתי שאני זה, מדמיינים כאן פה בגיל, ג'ואן ארמטריילים, זוכרים? שנות ה-80, נשאיר את הנה נה 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 מי מייסלף איי. זה עשיתי את הטכניקות שהסברתי ליוגים שהתלוננו שזה מציק לנו, מקווה שלהם זה עבד. אז כן, הנושא של השיחה הוא מי מייסלף איי, הרהורים על עצמי, אני. לפני כמה ערבים במפגש הצוות בערב, אנחנו נפגשים כל ערב, הצוות והמורים, יושבים ו... ומדברים על מה קורה ואיפה אנחנו, מה קורה בקורס, על דרמה, אוכלים גם קצת שוקולד וכל מיני שכאלה. ובמפגש שהיה, פתאום עלה נזכרה מישהי מהצוות, ואני רוצה להיות שם, מרחוב סומסום. חלק אני רואה לפי הפנים מכירים, חלק אולי לא. איזשהו קטע שרואים בו את עזרא ואוגי, קוראים להם אני חושב, הם עומדים שם באיזשהו מקום ומדברים, עד פתאום מופיע הילד הקטן, אומר לו, כן ילד, מה אתה רוצה? והוא אומר, אני רוצה שתסבירו לי את ההבדל בין כאן לשם. חשבתי על זה שאולי הוא, מי שכתב את זה הכיר את הנזיר מלפני יומיים שרצה שיסבירו לו את ההבדל בין גן עדן לגיהנום. לא יודע, אני רוצה שתסבירו לי את ההבדל בין כאן לשם. אז הם אומרים לו, אוקיי, אין בעיה. אז אחד מהם הולך לאיזשהו מקום, נמצא בצד השני של החדר, ואז זה שליד הילד אומר לו, אתה רואה? עזרא שם. אנחנו כאן. אז הוא אומר לו, הוא שם? הוא אומר, אני רוצה להיות שם. מהר מהר הולך. ואז הוא אומר לו, כן, מה באת? אז הוא אומר לו, אני רוצה להיות שם. עכשיו אני שם. אז הוא אומר לו, לא, עכשיו אתה כאן. קודם היית שם. אז הוא אומר לו, שם זה שם? טוב, אני הולך לשם, אני רוצה להיות שם. בסדר גמור, לך. אז הוא הולך. מגיע אל הזה, אומר לו, מה חזרת? אז הוא אומר לו, אני רוצה להיות שם, אני באתי להיות שם. אומר לו, לא, אבל אתה פה. אומר לו, אני פה? אומר לו, כן, אתה פה. עזרא שם. אומר לו, אז אני רוצה ללכת להיות שם. הולך עוד פעם. אז אומר לו, ילד, מה באת עוד פעם לפה? אז הוא אומר לו, אני רוצה להיות שם. אומר לו, אני לא מבין, אתה מה לא בסדר איתך וזה, תעזוב אותי. והולך חזרה ומתלחשים ביניהם, ואז אומר לו, ילד אתה נודניק, תישאר שם. אני שם? אמרו לו, כן אתה שם. ואז הוא כזה, היי, אני שם, אני שם, אני שם. ואז פתאום מופיעה אמא שלו, ואומרת לו, בכל מקום אני מחפשת אותך, ואתה כאן? ובסרטון הזה ברחוב סקסום הם מדגימים לנו בצורה נורא נורא יפה את המקום של מילה, של רעיון שאין לו מאפיין ספציפי, אין לו מיקום קונקרטי. איפה זה כאן? איפה זה שם? זה איזה שהם איברים דקדוקיים, איברים של שפה, שכשאנחנו מדברים אותם, אנחנו יכולים להבין ולהסכים בינינו על מה הם מדברים, אבל כאן ושם יכולים להיות בכל מקום. אני כאן ואתם שם, נכון? בדיוק את אותו, את אותה תכונה של איבר דקדוקי שאין לו מאפיין קונקרטי ספציפי, יש גם לרעיון העני. תחשבו בזה, זה די מוזר, יש מסתובבים על הכדור הזה, זה כמה אנחנו? 7 מיליארד? כמה? 8. 8 מיליארד. וכל אחד מאיתנו, כל אחד בשפה שלו, אומר אני, מתכוון למישהו אחר. ועוד יותר מוזר זה שאנחנו מבינים לגמרי למה הוא מתכוון. זה מאוד הגיוני בהיגיון שלנו. בלוגיקה של השפה זה מאוד הגיוני. כל אחד מכל זה אומר אני, מתכוון למישהו אחר. ומסתכלים כאן על על החדר הזה. יש פה איזה כ-30 עניים, וכל אחד אומר אני, מרגיש אני, חושב אני, חושב על משהו אחר. איפה? אני אומר 30. איזה 30? יש הרבה יותר. איזשהו יוגי אני יושב ועולה בי כל המדיטציה שלך על הפנים. אתה לא מרוכז בנשימה, תרכז בנשימה. ורגע אחרי זה עולה בי כל ואומר מדיטציה שלך בסדר גמור, תמשיך להתרכז בתחושות גוף. ואז הוא אומר, ורגע אחר כך עולה בי קול ואומר, עזוב, אל תקשיב לשני אלה, אני לא מבין לי כלום. תתרכז בקולות. הוא אומר, ואז עולה בי קול ואומר, מה זה, מה קורה פה? מה, כל הקולות האלה זה אני? הוא אומר, ואז עולה בי קול אחר ואומר, ולמי כל הקולות האלה מדברים? כמה פעילות של אני בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך כל רגע. ומי אני באמת? יש דבר כזה? בלימוד של הבודה יש מונח מאוד מרכזי שנקרא אנטה, או בשפה הסנסקריט, בדודה של הפאלי, אנטמן. בתרבות שאליה נולד סידרת גוטמה ובה הוא חי, ובעצם רוב קהל מאזיניו של הבודה הם אנשים שבאו מתרבות ברהמינית, שבה מושג מאוד מרכזי זה מושג האטמן. האטמן, לנסות לתת לו איזושהי מילה הגדרה, זה משהו כמו השורש האלוהי. זוכרים על ברהמן והאטמן והזהות ביניהם. ברהמן זה האלוהות, ואטמן זה השורש האלוהי שנמצא בכל דבר. והבודה, שחלק גדול מהלימוד שלו התייחס אל קהל שומעיו, בא ובעצם אמר אמירה נורא נורא רדיקלית. הוא אמר, אנאטה. אנאטמן. זה מונח שמתורגם הרבה מאוד פעמים למקום של no self, או אין אני. למרות שיותר מדויק ומועיל ופרקטי יהיה להתייחס לזה כאל not self, או לא אני. ואני תכף ירחיב על זה יותר, אבל חשוב קודם כל לראות את המקום הזה שבאנו, שרובנו בעידן שבו אנחנו חיים, העידן החדש, וזה, שמענו בטח הרבה את המקום הזה של אין אני וזה. שרים את אני, אין לי אני, אני. מוארס. אני, אין לי אני, אני. ועולה בנו הרבה מאוד פעמים בתוך המקום הזה, ובקונטקסט של תובנה, שזה גם כן איזושהי מילה שיכולה לשבת על הגב. היו לכם תובנות, תגידו. מבינים כל כך קשה וריטריט, יש תובנות? מין איזושהי ציפייה כזאת לאיזשהו משהו כזה, לא יודע, אולי שבאיזשהו רגע פתאום כזה יתפרס איזה שטיח אדום, יש שערה של חצוצרות כאלה, אולי מתגלים בורדו, ובתוכם תהיה בתוכנו התובנה, אין אני, אין אני, אין אני. איזשהו... אז... אולי זה לא זה. אולי זה משהו שאנחנו יכולים לראות בתוך העולם הפנימי שלנו. וקודם כל, מאוד להבין לבודה לא היה עניין באונתולוגיה, בפילוסופיה, בחשיבה שמתעסקת במה יש, במה קיים. הבודה היה מאוד פרקטי בגישה שלו. מאוד פרגמטי. סיפרתי, אני זוכר, סיפרתי לכם את הדרשה של מלנקיפוטה, הנזיר ש... אחד הנזירים שתרגל עם הבודה תקופה ארוכה, פתאום בתוך המדיטציה, עלה בו הערעור, הספק. אני כבר כל כך הרבה שנים מתרגל איתו עם הבחור הזה. ואף פעם לא שמעתי אותו אומר, האם העולם הזה נברא? האם יש לו התחלה? האם הוא יכחד? האם יש לו סוף? האם לעולם יש גבולות פיזיים או שהוא אינסופי? האם הגוף והנפש הם אחד? שני דברים שונים. ככה מין שאלות על המוות, מה קורה אחרי המוות לתתגת על הבודה. והוא אמר, אני פתאום חשבתי על זה ואמרתי שלא, לא, לא מתאים לי. ותמשיך לשבת, נשימה, מה נשימה, אורחים. יש עניינים רציניים בעולם, אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד עליהם. אם תיתן תשובה שמניחת הדעת, אני כאן. אם אתה לא נותן תשובה, אז... אז הבודה עונה לו, במשל. אומר לו, תחשוב על איזשהו לוחם שבשדה הקרב נפצע, פוגע בו חץ מורעל, ומיד החברים שלו, בני השבט שלו, מתאמצים ומצליחים להיחלץ אותו מהאזור המסוכן, ולוקחים אותו לאיזשהו אזור בטוח, ומביאים רופא, והרופא ניגש, רוצה לנתח אותו, להוציא לו את החץ המורעל, להציל את חייו. והבן אדם שם, חצי מעולף, שוכב שם, מדמם, פתאום מרים את היד, ואומר לרופא לו, רגע, רגע, רגע. לפני שאתה מוציא לי את החץ המועל, אני רוצה שתגיד לי, איך קוראים לבן אדם הזה שירה בי את החץ? מאיזה שבט הוא בדיוק? מאיזה עץ הוא עשה את החץ? מאיזה צמח הוא הפיק את הרעל? וכו' וכו', עוד שם שאלות מאוד מעניינות, דברים שאף פעם לא חשבתי שאפשר לשאול על חץ וקשת. הוא אומר, מה יקרה? הוא אומר, הרי הבן אדם הזה ימות, ותשובה הוא לא יקבל. אותו דבר, מי שבא ושואל אותי כל מיני שאלות, האם העולם נברא, לא נברא, גוף והנפש אחד, לא אחד. שאלות פילוסופיות, שאלות אונתולוגיות, מה קיים, מה לא קיים. אותו אדם לא יקבל תשובה וימות. במקום של הימות המשיך להיות בתוך המקום הזה של הדוקה. אותי מעניין דבר אחד ורק דבר אחד. אני מלמד דוקה ואת הסוף לדוקה. התחסות מאוד מאוד פרקטית, פרגמטית. הסתכלות על מה באמת קורה בחוויה שלנו, הראייה שחלק אינהרנטי כל כך גדול מהחוויה שלנו, תמון בחובו אי נחת, חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון, כשהוא אינטנסיבי יותר אנחנו גם יכולים להתחבר בקלות למילה סבל, והראייה שלו את זה שיש סוף לזה, ויש דרך לכך. ואולי כאן, כשאני מזכיר את זה, זה המקום לפני. כמה זה היה? יומיים? ארבעה ימים? נורא מוסר מה שקורה בריטריט לכל המקום הזה של זמן, לא? מסתכלים כאילו על הבוקר, זה נראה מעבר להרי החושך. בעצם מה? ומצד שני, הם כלום לא היה. זה כאילו היה לפני רגע. לפני כמה ימים, בקיצור, אחרי שיחה שנתתי כאן בערב, כשהיינו בבניין שלנו, אז יונתן שאל אותי, אמר לי, תשמע, אתה חייב לפתור לי את הכואן הזה עם גי דה מופסן, מה באמת הקשר של זה לאי נחת וללימוד של הבודה? אז אולי לחלק מכם זה נשאר גם כאיזשהו כואן. כמו שאנחנו אומרים וחוזרים ואומרים כאן, אנחנו מדברים הרבה ומצביעים הרבה, והלימוד של הבודה מצביע על הדוקה, אבל זה לא איזשהו מקום, כמו שזה יכול להתאפס מאוד אם אנחנו קוראים על זה או משהו כזה, כי בודיזם זה מין דבר פסימי, ניהיליסטי. בודה, מה שעניין אותו זה חופש, זה חירות אמיתית של הלב. אבל הדרך שהבודה לימד היא שהדרך אל החופש היא בלב של הדוקה. ההיכרות האינטימית שלנו עם הדוקה. אז אתם מבינים עכשיו, גי דה מופסן, אייפל, בתוך המסעדה במגדל אייפל, אני לא רואה את אייפל. אני משוחרר מהדבר הזה. אולי אולי בלב של הדוקה, כשאנחנו מפסיקים, כשנושרת ההתנגדות לדרך שהדברים הם, נושרת ההתנגדות לחיים, בתוך המקום שאנחנו מרשים לעצמנו לחוש את כל אי שביעות הרצון, אי הנחת, אי הסיפוק, שם, נמצא החופש מהנחת. אז הבודה לא, לא מתעניין במה שקיים או לא קיים. זו לא, זו לא שאלה רלוונטית מבחינתו. מה שהוא כן מתעניין בו, מה שמעניין, זה מה אנחנו חווים, ומה יכול להופיע, מה יכול להיחוות. ומה, מה יכול להופיע בפני המודעות, בפני ההכרה. אפשר להגיד שמבחינה מסוימת, אולי זה מתבטא ככה באיזושהי צורה בעברית. מציאות היא מה שנמצא. מה שנמצא, שאפשר לראות אותו, לגעת בו, לשים עליו את האצבע. לא ההרהור, איזשהו משהו ככה וזה, ההרהור הוא הרהור. לא הנטייה להישאב אל תוך התוכן שלו, אלא הראייה שלו ככזה. את הבודה מעניין מה שנמצא. מה שנחווה. וכשמדברים למשל על המקום הזה של אני או לא אני, בודה מסתכל על זה מתוך המקום הזה של מציאות כמה שנמצא. מציאות באנגלית זה reality, מציאות ממשות, real, משהו ממשי. מאוד מעניין, היה לי לפני כמה שבועות, מתוך עולם לגמרי אחר, אומרים באנגלית, real estate. נדלן. נכסי דלא ניידי. נכס שלא זז, שלא נע, שיש לו קיום קבוע, שאפשר לסמוך על זה שהוא נמצא, שהוא יהיה. אדמה, נדלן. וכשהבודה בעצם בא לשאול את המסתכל על האני ואומר, אין אתה, הוא לא אומר אין אני במובן של איזושהי הכחשה של החוויה האותנטית של האני, של אני. אלא הוא מצביע על חוסר היכולת שלנו להצביע על משהו ולומר זה מי שאני, זה הקיום המהותי, האינהרנטי שלי. כמו שהכאן והשם נוחתים, כשאני אומר כאן, כאן נוחת כאן, כשאת אומרת כאן, כאן נוחת שם, גם אני, לא רק שנוחת אצל כל מיני אנשים, כשאני אומר אני, נוחת בכל מיני מקומות. איזה מקומות? איפה אני נוחת? למשל, אני, נכון? אני. ונורא מעניין אבל לראות בתוך השפה, דווקא את מערכת היחסים הלא ברורה שלנו עם זה. את הדבר שכל כך ברור לנו כשאנחנו אומרים, אנחנו מסכימים ברמה של השפה, ברמה של המושגים, של הקונספטים, על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, הם מבינים שאני אומר אני, למה אני מתכוון. איפה כללי. אבל גם כשאני נוחת בגוף, לפעמים אני אומר, אני יושב, אני יושב, או אני הולך. כלומר, זה יחסים של זהות בין האני לבין הגוף. הגוף ואני, וזה זה. אבל אני גם אומר, היד שלי, המצח שלי, הקיבה שלי, הגוף שלי. עכשיו כשאני אומר את זה, האני הוא לא הגוף, האני הוא הבעל הבית של הגוף. הגוף שלי שייך לי. ולפעמים אני נמצא מחוץ לגוף. אני מודע לגוף. ולפעמים התחושה היא שאני נמצא באיזשהו מקום בגוף. כמו כשאני מסתכל עליכם עכשיו. זה מרגיש כאילו יש איזשהו משהו פה איפשהו שרואה אתכם בחוץ. כאילו איפשהו פה אני נמצא. כשאני חושב על זה רגע זה לא... אבל איפשהו בחוויה בתרגולי הצ'יקונג ליאורה מזמינה אתכם הרבה מאוד פעמים בתוך המקום הזה שישנו בצ'יקונג של לנוח רגע אחורה, של לראות את המקום הזה שלנו שכמו יוצא מפה כאילו יש פה איזה משהו והעולם מתרחש בחוץ, כמו לנוח אחורה. פתאום יכולה להיפתח הערנות המודעות ופתאום זזה מהמקום הזה ואז אני הוא כבר לא פה. אבל בתוך המערכת יחסים עם הגוף אני יכול להיות לו את כל מיני מערכות יחסים. בפנים, בחוץ, בעל הבית, זה זה. וגם מאוד מעניין שהגוף הזה משתנה. זה נורא מצחיק, לא, להסתכל, לא מזמן הייתי אצל אמא שלי, הסתכלתי באלבום תמונות שלי מהילדות. אז מסתכל שיש איזו תמונה שם עם בן דוד שלי, ואני חושב שאני בן 10 בגן חיות, כזה מצלמה כזאת שלויה עליי, כזה עומד כזה ככה, וזה חנון כזה. זה אני. התחושה, זאת אומרת, היא נורא ברורה, אבל אתה מסתכל על התמונה, זה ילד. לי, בתוך המקום שהחי, הזיכרון מספר את שלו, יש לנו את הסיפור, התמונה הזאת זאת אני, אבל זה גוף אחר, הרי גם המדע מספר את זה, כל 7 שנים לא נשאר ברמה חומר, לא נתחיל להיכנס עמוק עמוק לכלל מה זה חומר, אבל נגיד ששתה הוא חומר ממשי, כל התאים מתחלפים, לא נשאר פה אותו, שום דבר אותו דבר. הגוף משתנה, פתאום מתחיל להגיע גיר, מתחיל להיות שערות לבנות, מתחיל במראה, קמטים. העיניים כבר לא רואות אותו דבר. רן, מה זה? נהיה לך קרס. אם נלך אל המקום, ואם תראו, זה קצת מקביל לדרך שבה התקדמנו עם ההנחיות של ההבאת מודעות. התחלנו עם המקום של גוף, ביטוי הגופני של הנשימה, ואז תחושות הגוף באופן כולל יותר. הרגשה, גם כן מאוד אני, מה שאני מרגיש. נעים לי, לא נעים לי, או רגשות. אני אוהב למשל לדבר על אוהב. גם כן משהו שאני נוחת עליו. אני אוהב. אני זה זה שאוהב. או אני עצוב. וכל הזמן, לפעמים, אני לא זהה לעצוב, והעצב שלי, אני עכשיו הבעל הבית של הרגש. אני לא הרגש, אני הבעל הבית שלו. איזשהו משהו. או שאנחנו נשוקע בעצם. איזשהו משהו שנכנס אל תוך העצב. וגם הרגשות כמו הגוף משתנים כל הזמן. האמת, כמה בישיבה אחת כמה יכולה ההרגשה שלנו להשתנות, כמה רגשות לפעמים סותרים אפילו יכולים להיות. וזה כל כך אמיתי, זה מרגיש כל כך אמיתי, מהותי, וכל כך אני כשזה ישנו. ופף. זה חולה. ובתוך הקונטקסט של ריטריט ומדיטציה אנחנו יכולים לראות כמה התנועה הזאת כל הזמן קיימת בעולם הרגשי, גם בעולם הגופני. לא אני כרעיון או כתמונה, אני מניח שבתמונה אני אראה מעריך פחות או יותר אותו דבר כמו שנראיתי בהתחלת הריטריט. אבל ברמה של החוויה התחושתית, כמה משתנה בכל רגע שאנחנו באמת, יונתן, דיברת במסכה בערב, מיינדפול באמת, באמת פוגשים את החוויה התחושתית, כל הזמן זזה. מבברטת. איפה עוד אני נוחת? מצב הרוח, הלך הרוח, האורחים, אני חסר מנוחה. עכשיו אני נחת ונדבק, הזדהה לחסר מנוחה. או שאולי אני מלא בחוסר המנוחה, וחוסר המנוחה קורית בתוכי. או שיש לי ספק. אתם רואים בעצם כשאנחנו מסתכלים על זה, לא רק שאני נוחת כל פעם על משהו אחר, וזה קורה כל כך מהר שאנחנו בדרך כלל לא מבחינים בזה, אבל כל פעם הוא נוחת, כל פעם מופיע, כל רגע חוויה, ואני באיזשהו צורה נוחת לתוכה, נמצא, מנחס אותה אליו באיזושהי צורה של זהות, של בעלות. ומה אני מתכוון כשאני אומר? אני. עכשיו. ועכשיו, ועכשיו. כמו שסיפור שאני מאוד אוהב על נזיר ששמו בודידרמה. בודידרמה היה נזיר שלא יודעים בדיוק, אבל חושבים שהוא במקור מדרום הודו, ואיכשהו הוא התגלגל ומגיע לסין והביא את הדרמה לסין. לא היחיד, אבל אחד החשובים שבהם. והוא בעצם נחשב לפטריארך, למאסטר הראשון של הזן. חיל קצ'אן בסין, אחר כך התגלגל ליפן בתור הזן. ומסורת הזן, אחת המסורות של הבודיזם שעבר ועובר הרבה גלגולים, שאחד מהם, כמו אגב, אנחנו, אחד הגלגולים של הדרמה, אחד הדברים היפים בחוכמה הזאת, שיש לה את היכולת לנדוד ולהתאים את עצמה אל תרבויות שונות. ככה היא עשתה במזרח בגלגולים שונים, והיא מתקרבים ולומדים את התרוואדה, את הבודיזם הקדום יותר, העתיק יותר, שהוא עיקר מקור ההשראה העיקרי של הדמות הזה, של הוויפאסנה, הוויפאסנה צמחה מתוכו. התרוואדה נמצא אותה בבורמה, בסרילנקה, בתאילנד, בלאוס, וגם שם, בכל מקום אנחנו נמצא בתי ספר שונים, אבל הם כולם איזשהו שייכים למקום הזה, ונמצא הרבה הבדלים בין התרוואדה למשל, לבין המאיאנה או הווג'ריאנה, כל מיני בתי ספר של בודיזם טיבטי, או הזן, הצ'אן בסין והזן ביפן. ובכל מקום שהדרמה נדדה אליו, גם עברה כל פעם מקומות שעוררו אותה, כי מה שקורה לכל לימוד שכזה, פעם הופך לממוסד ונרדם, הופך לדוגמות. הופך לכאילו, זה יכול אפילו להתאפס עם הדרמה, כאילו הדרמה היא איזה שהם היקשים, ארבע אמיתות, שזה מין ארבע היגדים שכאלה, שהם זה צריך לשנן אותם, להבין אותם, וכדאי להאמין בהם. או חייבים, והדרמה היא כל מיני דרכים וכל מיני ניסיונות להאיר בנו משהו. והאמת היא שלכל אחד יש הבדל, בגלל זה אמרנו פה כבר, וחשוב לי לומר עוד פעם, יש לנו שתי אוזניים. זה מזל שככה, אחת בשביל להיכנס ויש לנו את השנייה בשביל מה שצריך יכול לצאת. לא חייבים להיות מוטרדים או לנסות נורא לחפור או בזה, במשהו שלא מתיישב לנו, משהו שלא מתאים לניסיון שלנו. מה שנראה לנו עושה איזשהו היגיון, יכול להתיישב, שווה אז לבדוק אותו, לנסות ולראות. וככה הדרמה בהתפשטות שלה לבשה צורות לגמרי שונות, ובשנים אלה ממש, ואנחנו פשוט חלק מזה, זה קורה במערב. ולא צריך שום בודהיזם או שמודיזם, שום דבר עם איזם, לא צריך לעשות מזה. אלא לראות את עיקר העניין, ואיך הוא בא בתוך השקפת העולם שלנו. כמובן עם ההזמנה לחקור רעיונות, לחקור אמונות בסיסיות, ולראות איך זה מתיישב כאן. ובודידרמה, כשהגיע בעצם לסין, ששם התפתח הצ'אן, המסורת מספרת שהוא יצא להתבודד במערה 9 שנים. במהלך השנים האלה, סתם אנקדוטה, זן, קרה לו בתוך התרגול מה שקורה לרבים מאיתנו תוך כדי התרגול. היה תחת התקף של נינון, ישנוניות. אז הוא קרה לאף אפיים שלו. אז אם אתם חושבים שאנחנו הארדקור, בכל אופן, כשהוא ישב שם, זה עוד לא נגמר החלקים האלה של הסיפור, אבל הם ממש לא העיקר. הופיע מחוץ למערה הויקו, תלמיד, חניך, שהפך ברבות הימים לממשיך דרכו. והוא עמד שם מחוץ למערה ורצה שבודידרמה יתייחס אליו, יפגוש אותו. ובודידרמה, כמו מודת וציני ובזה, היה בשלו. ואז קויקו, מתוך רצון אז להראות לו כמה הוא בעניין וכמה נואשה דרכו, קרת את היד של עצמו והשליך אותה אל הכיוון שלו. בודידרמה הוא קיבל את תשומת ליבו, הוא אמר לו, מאסטר, התודעה שלי לא מוצאת מנוחה. אנא, אנך, אנך עבורי אותה. אז בודידרמה אמר לו, אין שום בעיה, תביא לי את התודעה שלך, ואני אמצא לה מנוח בשבילך. אז ויקו אמר לו, בוא נבוא, אתה לא מבין, אני מנסה לחפש בכל מקום, אבל אני לא מוצא אותה. אמר לו, הנה, הנחתי אותה בשבילך. המקום הזה של לשאול את השאלה הזאת, תודעה על האני, למה אני מתכוון כשאני אומר אני עכשיו, ועכשיו, ועכשיו, לראות הדבר הזה שכל כך ברור לנו, ברור, תמיד, מה, זה ברור. תחושה כל כך אותה. זה לא דבר. זה קונסטרוקציה שנוצרת מרגע לרגע לרגע. מופיעה בהקשר לכאן, או בהקשר לכאן, או בהקשר לכאן. הראייה הזאת בתוכה יש חופש. שנטידבה, חכם מהבודיזם הטיבטי, בכלל בתוך הבודיזם הטיבטי זה קיים, מכנה את זה The ultimate unfindability of the self. חוסר האפשרות למצוא באופן אולטימטיבי, להניח את האצבע באמת על האני. עוד דרך יפה מעניינת להסתכל על זה שהולכת דווקא מתוך המסורת התרבד, המסורת של חוכמת הזקנים, המסורת הקדומה, בתוך, כפי שמנסח את זה טניסה רוביקו, נזיר אמריקאי במוצאו, הוא גם חי היום בארצות הברית, שמתרגם הרבה סוטרות ומופיעים הרבה כתבים שלו באינטרנט, באתר Access to Insight. אני סובל מהם, הידיים שלי לא מספיק ארוכות. מכירים את הבעיה הזאת? When talking about self, the Buddha refused to say whether it exists or not, but gave a detailed description of how the mind develops the idea of self as a strategy based on craving. In our desire for happiness, we repeatedly engaged in what the Buddha calls I-making, my-making. I-making. As ways of trying to exercise control over pleasure and pain. הבודה כשדיבר על אני עצמי, סרב לומר האם אני עצמי קיים או לא קיים. אלא נתן הסבר מפורט כיצד התודעה מפתחת את רעיון האני. ההשקפה הזאת, אני, כאסטרטגיה מבוססת על היאחזות. בחיפוש, בתשוקה שלנו לאושר, אנחנו שוב ושוב מעורבים במה שהבודה כינה I'm making, my making. היצירה הזאת, הקונסטרוקציה הזאת, אני, בניסיון להשיג שליטה בהנאה ובכאב. יכול להיות שברגעים מסוימים אנחנו יכולים ממש ממש לראות את זה. כל הדברים האלה זה לא, אם אנחנו מוצאים אותם כרעיונות מעניינים, נחמדים, טובים, אפילו מקובלים על הדעת, אחלה, אבל זה לא מספיק. העניין הוא פרקטי, העניין הוא הלראות את זה. לראות בתוך רגע של חוויה, רגע של שקט, את הצליל שעולה בהכרה. ואת ה... אני שומע שעולה. פתאום, המקום המוכר הזה, הקונסטרוקציה המוכרת של איזשהו בנדל, אומרים באנגלית, גוש כזה, גוש כזה לא ברור שנמצא באמצע והכל מראות באים אליי, הצלילים איפשהו, פתאום הראייה צליל בתוך אותו מרחב ללא מרחב עולה, אני שומע. אני רוצה לסיים עם שיר של שורר בשם ישראל אלירז. לפני כמה שנים קיבלתי את הספר שלו מאיזושהי חברה, תלמידה, ומשבח הדברים החולפים קוראים לו. וקראתי אותו, והיה אצלי את כמה שנים, וחשבתי כל מיני שזה איזשהו בחור צעיר שבטח היה באודו, ובטח מגיע לריטריטים, אני לא יודע, אפילו לא שמתי לב שאני ממש חושב את זה, אבל עד שפתאום עלתה לי בצורה ברורה סקרנות לגביו, ואז שמתי לב שעלה לי איזשהו דימוי שכזה, ואז קראתי עליו קצת, ומסתבר שזה משורר מאוד מאוד מוכר, לא יודע אם הוא מוכר, אבל משורר מאוד ותיק, שיוציא הרבה מאוד ספרי שירה, ולא רק שירה. מאוד מאוד קיים בזירת האומנות והפואטיקה בישראל, בצרפת. אני רוצה לחלוק איתכם שיר אחד שלו. מה אני מבין כשאני מתחיל להבין את החולף? את טבעו הפגיע של הרגע הפלאי, את הסיכון שלוקחות המילים, העומדות מול הדברים עם ידיים ריקות, אין את מי לשאול פה. בואו נחלוק דקה של דממה משותפת.